לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, עוד ב' בחיסלב, תשע"ט, וביומן לפי שעה היום. מיד אנחנו נדבר עם יושבת ראש סיעת הבית היהודי, חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי, נבקש את התייחסותה לסערה הפוליטית שבמוקדה עומדת מפלגתה, נבקש ממנה לספר על הלבטים שקדמו להכרעה להישאר בקואליציה, וגם להתייחס להתבטאויותיו, איך נאמר, לא נעימות של יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אמסלם, כלפי השר בנט, וגם לסקרים, אלה שמסרבים עדיין להמריא ולהשיב למפלגה את ארבעת המנדטים שעבדו לה בבחירות הקודמות. יהיה איתנו גם הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון, מבחירי רבני הציונות הדתית, הוא מגבה את החלטתם של השרים בנט ושקד שלא לפרוש מהממשלה. נדבר איתו, נבקש ממנו לנמק את עמדתו, הוא היה שותף לדיונים וההתייעצויות שקודם להחלטה. לטעמו של הרב מדן, מאשימי בנט בזיגזוג, תופלים עליו עלילת שווא רק כדי למזער את כוחה של הציונות הדתית. לרב מדן יש גם ביקורת על תגובת ראש הממשלה נתניהו לנאומו של בנט, הוא גם דאג להעביר אותה ללשכתו, הוא יספר לנו על כך. ועל הסערה הפוליטית ועל סיכוייה של קואליציית 61 לשרוד, נדבר עם השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל, יחד איתה גם נערך ליום המיוחד שיצוין בשבוע הבא למורשת קהילות ערב ואיראן. בתשובה שהגיעה לתנועה למשילות ודמוקרטיה נקבע כי על מנת לקבל את פרטי היומנים, לוחות הזמנים של המשנים ליועץ המשפטי לממשלה, יהיה לתנועה לשלם סכום של 6,180 שקלים. יהיה איתנו כאן מנהל התנועה, אנחנו נדבר איתו על הדרישה ועל המחיר, מה זה ועל מה זה, וגם על משמעות הדרישה של החשיפה, שחשיפת היומנים שמפרטים את לוחות הזמנים של היועצים המשפטיים. מה יש שם ביומנים הללו שכל כך חשוב לנו לדעת? ובעמותת זהות נפתחו היום ברחבי הארץ אירועי ההוקרה לפצועי צה"ל ונפגעי הטרור, אירועים שסיים יהיה ביום ראשון הקרוב, יום כ"ט בנובמבר. ישראל בן פזי, מנכ"ל זהות, יספר לנו על האירועים ועל ההיענות הכללית בחברה הישראלית להשתתפות בהם. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים, אנחנו עוברים ליושבת ראש סיעת הבית היהודי, חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
אז כולנו היינו בדריכות וכל הכתבים אמרו שאתם הולכים הביתה, ובסוף זה לא קרה, ואני רוצה לשאול אותך עד כמה את הופתעת, או שאולי היית לאורך כל הלילה בסוד העניינים?
קודם כל התנהלו לאורך כל הערב והלילה שיחות ודיונים ומחשבות ושאלות גדולות שאלו, גם כשהחלטנו לדרוש את תיק הביטחון וגם במהלך סוף השבוע אחרי הפגישה של השר בנט ובעקבות הדברים שאמר ראש הממשלה. לאורך כל הדרך בעצם נדונו שני הדברים שאמרנו למן ההתחלה. הראשון, שכל הדרישות שלנו הן מהותיות. הרי כל פרשן ותיק או יועץ מתחיל, אמר לנו באותו יום שלדרוש את תיק הביטחון כמעט מזמין חוסר הצלחה, ולמה לנו להכניס את עצמנו למין dead end פוליטי. וענינו אז, ואנחנו אומרים את זה גם עכשיו, שמבחינתנו אנחנו מסתכלים על כל דבר דרך הפריזמה המהותית שלו, וככה הסתכלנו לאורך כל הדרך. זה זרוע אחת שכל הזמן נדונה והייתה למול עינינו. הזרוע השנייה שאיתה עסקנו ללא הפוגה, היא באמת השאלה של איך עושים את אותו שינוי עומק ומובילים את תפיסת הביטחון ואת מערכת הביטחון של מדינת ישראל, אלא שינוי שאנחנו חושבים שנכון וראוי שהיא תפנה אליו. אנחנו זועקים כבר 8 חודשים כנגד ההכלה הבלתי נסבלת של הטרור החמאסי. לדעתנו יש לדבר הזה השפעה דרמטית על כל הזירות שאיתם מתמודדת מדינת ישראל. וגם פה ראינו הישגים משמעותיים בממשלה שאנחנו חברים בה, וראינו גם נקודות שלצערנו לא מצליחות להתקדם, ושאלנו את עצמנו האם נצליח לקדם אותם באיזון הזה שבין להישאר בממשלה ללפרוש מהממשלה, ובסופו של דבר זאת ההחלטה שהתקבלה.
ואת ידעת, זאת אומרת, לא היית מופתעת ברגע שבו הם דיברו? היה ברור לך ש... מהמסיבת עיתונאים הזו אתם יוצאים בפנים?
קודם כל אני מזכירה לך שבסיעת הבית היהודי מתנהל שיח פתוח. ישבנו לפני מסיבת העיתונאים גם בישיבת הסיעה, ונאמרו בדברים על ידי השר נפתלי בנט, על ידי כל חברי הכנסת והשרים. הדברים מדויינים לאורך כל הדרך. גם אני, כמו כל שאר החברים, קיבלתי הרבה מאוד שיחות והודעות ביממה שקדמה למסיבת העיתונאים, של מחשבות מציבור הבוחרים, מאנשים משמעותיים, מאנשים שאנחנו מייחסים להם חשיבות בהובלת מדינת ישראל במרחב הציבורי שלה. עמדות לכאן ולכאן של איך להסתכל על השאלה האם לפרוש, האם להישאר, מה המשמעות של להיות חלק מהממשלה, מה המשמעות של לצאת וללכת לבחירות לעת הזאת. בסופו של דבר התקבלה ההחלטה הזאת. אני מאמינה שיש תפקיד גדול לבית יהודי גם בממשלה הזאת, גם בממשלה הבאה שתהיה, וככל שהכוח הפוליטי שלנו יהיה גדול יותר, אז היכולת שלנו להשפיע ולהביא לשינוי ולקידום אותה אג'נדה ואידיאולוגיה ימנית לאומית שאותה נבחרנו לקדם, תגדל.
את מדברת הרבה על מהות ועל אידיאולוגיה ודברים מאוד מאוד חשובים, אבל בסופו של דבר בפוליטיקה עסקינן, ואני רוצה לשאול אותך דווקא בעקבות זה שהשר בנט הזכיר את הפרופסור אומן, תורת המשחקים וכו', מה, לא היה ברור לכם שתיק ביטחון זה לא משהו שנתניהו לא יוותר עליו שנה לפני הסוף? הרי אם זה הולכים לבחירות, למה שייתן לכם את הקלף הזה?
אז אם עכשיו אנחנו בשדה הפוליטי, כן. אז אני אקח אותך לתחילת דרכנו בכנסת, של חלק מחברי הכנסת של הבית היהודי, שהגענו לפה לפני 6 שנים, עם המשהו החדש והמשמעותי הזה שהבאנו ודיבר על, על, על משילות ועל רצון להוביל את החברה הישראלית, בדיוק שהמנהיגי ציבור יתנו לציבור את מה שהוא רוצה, שהוא יבחר ימין ויקבל ימין, אז אני מזכירה שראש הממשלה לא רצה להכניס את הבית היהודי, שראש הממשלה ממש השאיר אותנו לספסלים האחוריים, היה מעדיף שנהיה באופוזיציה ולא בקואליציה, וגם בכנסת הזאת, לא איזה סוד מוסתר, קודם כל ראש הממשלה התחייב וסיכם עם השר נפתלי בנט שהוא יקבל את תיק הביטחון, ולא ענד בזה. ראש הממשלה פנה אלינו גם בכנסת הזאת, האחרונים בשיח הקואליציוני של כניסה, דבר שמפתיע אותי שוב ושוב, כי באמת, במהות הדברים, יש גם חילוקי דעות בין הבית היהודי לליכוד, ברור שאנחנו המצפן הימני והלאומי של הממשלה הזאת, יחד עם זאת, אני חושבת שאנחנו מקדמים הרבה דברים ביחד ורואים עין בעין.
אבל אולי אתם תמימים, אולי אתם
לא,
תמימים,
בכלל, בכלל
אבל ראש הממשלה יודע שאתם בכיס שלו, בגלל... ממי תלכו עם אבי גבאי, אז נשאיר אתכם לסוף התור, זה מאוד הגיוני.
הדבר הזה, שהוא בעיניי תפיסה לא נכונה של ראש הממשלה, מביא שוב ושוב את המערכת הפוליטית להיות במקום שהיא יכלה להיות במקום הרבה 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 יותר טוב. שהרי ממה נפשך, אם הוא היה מכניס קודם כל את הבית היהודי, ואומר, אלה השותפים הטבעיים שלי, גם כשיש בינינו מחלוקות לדוגמה בנושאי דת ומדינה, על רוב הדברים אנחנו מסכימים, גם כשאני לא יכול להביא את פסקת ההתגברות, כמו שהציבור שלי, שבחר בי היה רוצה, והציבור של הבית היהודי היה רוצה, אני בכל זאת מנסה לראות איך אני מתקדם בתהליך הזה, הוא משאיר את הבית היהודי אחרון בתור. אני, לא צריכה אני להגיד את זה. הרי חבר הכנסת אמיר אוחנה, שנשאל השבוע, אמר שההפך, הוא רואה בשר נפתלי בנט את שר הביטחון שראוי להיות במקום הזה. חבר הכנסת אמיר אוחנה חושב שחוק היועצים המשפטיים של הילד שקד הוא מינורי מדי, והיה צריך לעשות אותו הרבה יותר אגרסיבי, והגיש לכן הצעת חוק פרטית. אני חושבת שראש הממשלה, מסיבות שאני לא יודעת להגיד אותם, טועה בדבר הזה. השותפות הטבעית בין הליכוד לבית היהודי צריכה ליצור מצב שבו הבית היהודי נכנסים בדלת הראשית כסיעה הבחירה בקואליציית הימין הלאומי.
אבל שוב, אתם טועים בהיבט הפוליטי, בניתוח הפוליטי הפשוט של, 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 יודעת מה, של ינוק הפוליטי. כי אז אידיאולוגיות, אולי האידיאולוגיות מסמאות את העיניים שלכם, כי אתם אומרים, מה יותר אידיאולוגי מאשר חבירה שלנו לליכוד? אבל בגלל זה,
לא,
אתם בסוף
זה,
התור,
לכן
בגלל
עניתי
זה,
לך, לכן
לא
עניתי
נותנים
לך.
לכם את תיק הביטחון.
לכן מפעילים שרירים מול ראש הממשלה, לכן בחלק של הפוליטיקה עושים פוליטיקה, לכן מתנים תנאי לראש הממשלה, שבלי הילד שקד שרת משפטים לא נכנסים לקואליציה שלו. הרי כולנו יודעים לשחק פה את המשחק הפוליטי, וזה חלק משמעותי מהתנהלות פוליטית, זה לדעת פוליטיקה. יש נקודות שבהן עושים פוליטיקה, ויש נקודות שבהן הולכים למהות. אני מאמינה שכמו שאנחנו עושים את זה, ככה זה נכון לנהל את זה. בסופו של דבר מתקבלת אחריות מתוך הסתכלות של מתקבלות החלטות מתוך הסתכלות של אחריות לאומית ששמות בדרג השני את הפוליטיקה. ככה אני חושבת צריכים לנהוג שליחי ציבור במדינת ישראל. אני מאמינה שזאת הדרך הנכונה, שזה מה שהציבור רואה ולזה הוא מקשיב. ההבנה שעושים פוליטיקה עד נקודה מסוימת. מפעילים שרירים, אומרים מה הדרישה שלנו, אנחנו עדיין עובדים מאחורי הדרישה הזאת. בעיניי, האדם הנכון ביותר לתיק הביטחון הוא השר נפתלי בנט. הוא הוכיח בצוק איתן שהוא יודע להסיט את מערכת הביטחון כולה וקבינט שלם שטען נגדו ביחס לטרור המנהרות החודרות, להסיט אותם ולהביא לזה שהסימון ירד אצל כולם ועברו להתנהל מול המנהרות האלה כמו באמת הסכנה המיידית שהם היו לפיגוע טרור בלתי נסבל שעלול היה להתרחש מעל ראשנו.
עכשיו שולי, אני רוצה לשאול אותך רגע מבט קדימה, איך בכמה חודשים האלה שנשארו שנה או אולי חצי שנה, תלוי לפי האירועים וקצב ההתפתחויות, איך אתם מתפקדים ביחד עם יושב ראש קואליציה שאומר על השר בנט, סכסכן, חצוף, מפריע, תוקף ללא, בקיצור, בהתבטאויות, אי אפשר לעבוד ככה, לפחות לבן אדם הפשוט זה נראה כך.
תראה, אני, את כל הביטויים האלה שאמר יושב ראש הקואליציה, אני מציעה להחזיר אליו את השאלה. אנחנו באנו לפה ומותר וצריך שיהיו ויכוחים אידיאולוגיים. אנחנו נגיד שוב ושוב, בשאלת לאן תלך ממשלת הימין הלאומית, לבית היהודי יש תפקיד מרכזי, אפשר להסכים איתנו, אפשר לא להסכים איתנו, לעבור לדיון לגופו של אדם ולא לגופו של עניין, זה בדיוק הבריחה של מי שאין לו תשובה מהותית, הרי ממה נפשך? אם יש תשובה אמיתית לשאלה למה הקואליציה תאמין הלאומית לא מקדמת את פסקת ההתגברות, שהיא חלק מההסכם הקואליציוני של הליכוד עם הבית היהודי, תתכבד יושב ראש הקואליציה וייתן תשובה אמיתית לשאלה הזאת. אבל להתחיל להגיד מילים לא ראויות, אני חושבת שאני מציעה להחזיר את זה ליושב ראש הקואליציה, לתחושתי זאת נפילה שאני לא מכירה נפילות כאלה שלו, אני בטוחה שהוא יתנסה לזה ויחזור בו מזה. שוב אני אומרת, יש הרבה הסכמות ושיתופי פעולה בין הבית היהודי לליכוד, כמו סיעות נוספות בקואליציה, ויש גם ויכוחים אידיאולוגיים. אני מזכירה שכשהעברנו את חוק ההסדרה, גם אנחנו וגם הליכוד חשבו שצריך סעיף 7 להיות פנים, וכולנו חסמו את הדבר הזה, ולצערי הביא מה שהביא. הדבר הזה הוא קורה כל הזמן בתוך הקואליציה. ברגע שנעבור חלילה מדיון לגופו של עניין, ומהשאלה איך מקדמים את אותה אידיאולוגיה שנבחרנו לקדם, ימין לאומי, זה מה שהציבור הישראלי בוחר שוב ושוב בעשר השנים האחרונות, זה מה שהוא רוצה לראות, פסקת התגברות, הסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון, זהות יהודית במערכת החינוך, החזרת האיזון הנכון בין מערכת המשפט למערכות השלטון האחרות, אלה הדברים שבהם אנחנו פועלים. הראינו שאנחנו יודעים לעשות שינויי עומק במערכות שקפאו על השמרים הרבה שנים, באנו למשול, בואו נעשה את זה. מותר שיהיו שם ויכוחים אידיאולוגיים.
בכל אופן, הסוג והשיח לא מקובל עלייך, השיח הזה של
לחלוטין.
מתקפת אמסלם.
אני חושבת שאין מקום לזה. בסופו של דבר, כולנו עובדים ביחד כדי לעשות את מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, כמדינה טובה יותר. כשמסתכלים לעומקם של הדברים, ברור לחלוטין שמותר וצריך שיהיו גם דיוני עומק, ויכוחי עומק, חוסר הסכמה לעומק, ובעזרת השם, הבית היהודי תהיה מפלגה משמעותית יותר, עם מספר גדול יותר של מנדטים, ונצליח לקדם את כל הדברים שאנחנו מאמינים שצריכה לקדם ממשלת ימין לאומית בכנסת הזאת או בכנסת הבאה.
את יודעת מה? חשבתי לסיים את השיחה, אבל מכיוון שהזכרת מנדטים, אז עוד שאלה אחת. למה אתם לא מצליחים בסקרים? תנסי לענות לי לא כחברת מפלגה עם דעה מאוד מאוד ברורה ונחרצת, אלא כמישהו שנמצא בזירה הפוליטית והישראלית, למה אתם לא מצליחים להחזיר את 12 המנדטים, למרות פעילות מאוד מאוד משמעותית במשרד המשפטים ובעוד מקומות נוספים, עדיין 9 מנדטים. איפה, למה לא חזרתם מיידית ל-12?
10-11 גם ראינו סקרים כאלה. אני רוצה לענות בשני החלקים. החלק הראשון מתייחס לציבור שהוא העוגן של הבית היהודי, הציבור הציוני דתי על כל הגוונים שלו. שוב ושוב הציבור הזה מתנפץ אל הקיר במחשבה שיהיו מפלגות אחרות שיתנו מענה טוב יותר לאידיאולוגיה של הציבור הזה על כל הגוונים שלו. אני אחזור שוב, מותר להתווכח, מותר לחשוב שצריך לעסוק יותר בזה ופחות בזה. כל פעם שהציבור הציוני דתי ילך לראות בשדות שהם לא המפלגה הציונית דתית, הוא יגלה את האמירות האומללות שהוא ישמע שוב ושוב במפלגות אחרות, כמו שהכסף נמצא בין איתר להתאמר, כמו שאנחנו בעצם מתלבטים האם זאת מדינת הלאום של העם היהודי, ומה השאלה שהיהודי קודם לדמוקרטי. זה כלפי פנים, כלפי הציבור הציוני דתי, שאני קוראת לו להתאגד כולו תחת מפלגת הבית היהודי, ואדרבה ואדרבה, ייכנסו יותר מועמדים, יהיה יותר גיוון, אנשים יבואו מכל החלקים של הסיבור הזה, זה כלפי פנים אל העוגן הראשון. כלפי חוץ, אנחנו לא מפסיקים לרצות ולעבוד ולהביא אלינו ציבור שבעבר היה חלק מהמפדל הבית היהודי, וזה הציבור המסורתי, הציבור בפריפריה, אנחנו פועלים איתם בלי הפסקה, ואני בטוחה שבמערכת הבחירות הבאה נראה חזרה של הציבור הזה, של הציבור שהוא ימני, לאומי, חילוני, שמחפש עם מפלגה שלא זזה מהאידיאולוגיה הימנית. אלה שני הציבורים שאליהם אנחנו קוראים להתחבר חזרה אל הבית היהודי. הם היו שם בכנסת הקודמת, הם היו שם בעבר בגלגולים השונים של המפלגות הציוניות הדתיות, ושם אנחנו נפעל. מבחינתי המטרה היא כמה שיותר מנדטים לבית היהודי, כמה שיותר עבודה מול אוכלוסיות שהיום לצערי עזבו ברבות השנים את המפלגות הציוניות הדתיות, המשימה שלנו זה להחזיר אותם.
אז את לא רואה כאן איזשהו גג זכוכית, תקרת זכוכית שאי אפשר לנפץ אותה, 9-10 מנדטים.
אני רואה שישנן מפלגות אווירה שבהם אף אחד לא יודע מי מרכיב את הרשימה, אף אחד לא יודע מה עם דת המנהיג, או יותר גרוע מזה, יש מנהיג, שיום אחד אומר שהכסף נמצא בניתר להתאמר, ויום למחרת מדבר על חשיבות הבנייה ביהודה ושומרון, תלוי באיזה מקום הוא נמצא, ואיזה פלא, באיזה אופן בלתי סביר, הציבור הישראלי נותן להם שם כוח, שהוא לא הגיוני בעיניי, וזה מבחינתי דורש מאיתנו ניסיון לדבר יותר ברור, אל יותר ויותר חלקים בציבוריות הישראלית.
חברת הכנסת שולי מועלם, יושבת ראש סיעת הבית היהודי, תודה רבה לך, כל טוב.
תודה רבה שמעון ויום טוב.
שלום, שלום. שלום, אנחנו אומרים לראש ישיבת הר עציון, מבחירי רבני הציונות הדתית, הרב יעקב מדן, שלום הרב.
מספיק, קומדה לא צריך להתחרר, אבל אין ציונות הדתית.
בסדר.
עולה גם לשם הפשוט שלי,
כן. כל אחד יאמר כהבנתו. בסדר, כמובן. אנחנו כמובן עוסקים בסוגיית הסערה הפוליטית שמתחוללת סביבנו וגואשת. הרב היה בין האנשים שנועצו בהם לפני קבלת ההחלטה. יש לך איזשהם מראה מקומות, איך הגיעו למסקנה שאכן לא נכון לפרוש מהממשלה?
אני חושב שבסופו של דבר, היו התייעצויות, היו גם פניות אלינו מהצמרת הפוליטית, לא נפרט, אבל למעשה, היו גם התייעצויות, אבל למעשה הסברה הייתה פשוטה, שבימים כאלה, אפילו אם יש ספק, כלומר, ספק מניפולציה, אבל קיימת אפשרות שאכן יש בעיה קשה לפתחנו מבחינה ביטחונית, אז היכולת לפרק ממשלה במצב הזה ולהצביע על פירוד היא דבר שאיננו נכון. אני מאוד מצדיק את הכוונה של הבית היהודי לדרוק את הדלת ולהגיד אנחנו במצב כזה לא יכולים לקחת אחריות, אבל מציאות כזאת שעלול לקרות משהו בימים הקרובים או בשבועות הקרובים הצדיקה את החזרה מהעניין הזה.
עכשיו, אתם כרבנים או כאנשים שנועצו בהם, רמזו לכם אולי שיש פה באמת משהו שהוא מעבר לספין או לאמירה אולי פחות מגובה של ראש הממשלה בעניין הביטחוני?
רמזים היו, אני לא יכול להגיד על יותר מרמזים. אני חושב שנפתלי בנט ואילת שקד אמורים לדעת את הדברים האלה יותר טוב. היה חשש, אפילו באווירה שבציבור, שעצם העובדה שקיימת, בואו נגיד במילה הפושרת, הפרווה ביותר, שקיימת מתיחות ביטחונית, זה לא הזמן הנכון לפרוש, ודאי לא על רקע שעלול להתפרש אצל מישהו שלא בצדק, על רקע של בעיה אישית של מינוי כבוד השר לתפקיד אחר.
אגב, עצם הדרישה באמת לשר ביטחון מהציונות הדתית, מה שלא היה עד כה, היא דרישה מוצדקת, יש בה גם סברה מהותית, או שזה עניין של יוקרה, התקדמנו אל קדמת הרכב המדיני?
לא יוקרה ולא מגזר דתי, שר ביטחון מדינת ישראל צריכה את השר הטוב ביותר, שיוכל להנהיג את כוחות הביטחון, בואו נגדיר את זה בלשונו של נפתלי בנט, וזה נכון, כדי לנצח במקום להכיל.
ואת זה יכול היה לעשות, זאת אומרת, הדרישה של הבית היהודי היה בה היגיון, כאשר באמת נמצאים מסביב, באמת, יואב גלנט, אלוף בכיר ומוביל בצהל, גם ראש הממשלה, יש לו ניסיון ביטחוני לא מבוטל, אולי מישהו מבחוץ, הדרישה שיושב ראש מפלגת הבית היהודי הוא יהיה זה שיהיה שר הביטחון, היא דרישה מוצדקת במהותה?
אין שום קשר להיותו של נפתלי בנט יושב ראש הבית היהודי. אני חושב שנפתלי בנט הוא מהאנשים בהחלט הבולטים והמובילים את הקו הזה, שאנחנו במערכה הזאת צריכים לנצח ולא להכיל, זה דבר שמחייב אותנו כלפי תושבי הדרום, אם אנחנו לא רוצים להגיע למה שהיינו ערב מלחמת שלום הגליל, שבו חלק כל כך גדול, נדמה לי שני שליש מתושבי קריית שמונה נטשו אותה, אנחנו לא צריכים להגיע למצב הזה בדרום. צריך מישהו שמוביל את הקו של לנצח ולא להכיל, נפתלי בנט מוביל את זה בלי שום קשר למגזר שממנו הוא בא, ובלי שום קשר לשמו נפתלי בנט. הוא אחד המובילים את זה, ולכן אני חושב שבמצב הזה הוא בהחלט היה מתאים לעשות את הדבר הזה.
זאת אומרת, עכשיו כשהבית היהודי נמצא תחת מתקפה, אולי הסברתית, אחריות לאומית או זיגזוג ודבקות בכיסא, כמו שאומרים המתנגדים, מבחינתך, הרב מדן, הדברים מאוד...
חד משמעית, אני מכיר את הדבר הזה על כף היד שלי, על כל פרטיו, חד משמעית. זאת הייתה אחריות לאומית, הנאום שנשא נפתלי בנט, זה היה שיעור בציונות, שיעור גדול מאוד בציונות, אני זמן רב לא שמעתי כזה נאום ציוני, זה היה אחריות לאומית, לא זיגזוג ולא דבקות בכיסא, שני הדברים האלה הם עלילות של מי שמנסה סתם להקטין אותנו בלי סיבה אמיתית.
אגב, איך רב מתייחס לתגובה של נתניהו שמתחיל אולי קצת להתקטנן, במקום קצת לאהוב את הרוח הגבית שהוא מקבל בתוך הממשלה, היציבות שהוא מקבל, פתאום להגיד חיילי צהל כן מפחדים, לא מפחדים, כל הדיון העוקצני הזה?
חיילי צהל לא פוחדים, יש עודף משפטיזציה וזה נכון, אני לא אהבתי את התגובות של נתניהו, לדעתי היה צריך כמנהיג להגיד בצורה אחרת לגמרי, למה שבנט עשה, מה שבנט עשה, והוויתור הפוליטי שלו, וזה בלפורש ביטול וויתור פוליטי, שהוא משלם מחיר קשה מאוד, רק מסיבה ציונית, של כמה שיותר חיבור בעם, ערב, בוא נגיד, יכולת לתפנית ביטחונית, אני חושב שזה היה נכון, הוא עדיין מחזיק את המפתח כדי לצאת החוץ, הוא עדיין מחזיק אותו ביד, אם לא ישתנה משהו, אני אופטימי ומאמין שמשהו ישתנה בממשלה הזאת וישאיר אותנו לפנים, אני לא לגמרי בטוח, משתדל להיות אופטימי.
אבל לא אהבת את דבריו של ראש הממשלה בהקשר הזה.
לא אהבתי את דבריו של ראש הממשלה, ויתרה מזאת אני העברתי לו, הצלחתי להביא לו בעקיפין שלא אהבתי את דבריו בעניין הזה.
הרב יעקב מדן, אני מאוד מודה על הדברים, בשורות טובות.
תודה רבה.
כל טוב, שלום.
שלום, שלום.
שלום, אנחנו אומרים לשרה לשוויון חברתי, השרה גילה גמליאל, שלום לך.
שלום, מה שלומכם?
אני בסדר גמור, אנחנו נרצה להיערך יחד איתך ליום המיוחד שיתקיים בשבוע הבא, לציון מורשתם של קהילות יהודי המזרח ואיראן, אבל לפני שנדבר על העניין הזה, אי אפשר להתעלם מכל הסערה הפוליטית שאנחנו בעיצומה, ונרצה לשאול אותך, אנחנו יוצאים לכברת הדרך האחרונה של הממשלה, עד הבחירות עם 61 חברי כנסת. זה אפשרי?
בהחלט אפשרי, אנחנו היינו כך בתחילת הקדנציה מעל שנה, יותר קשה, אין ספק. כפי שאתה רואה, האופוזיציה עושה כל מיני תרגילים, מתחייבים לכך שהם יצביעו בהצעות שאמורות להיות עליהן קונצנזוס לטובת הציבור, והם מתנגדים ומפילים החלטות. כלומר, הערנות צריכה להיות מערבית, מה שיגיע לפתחה של הכנסת יהיו רק דברים שאין מנוס מלהתמודד איתם, ולוודא ש-61 חברי כנסת יהיו נוכחים במליאה. וזה לא דבר של מה בכך, זה פוגע בעבודה באופן כללי, ביכולת לנהל גם זירה בינלאומית, הרבה יותר מורכב, אבל זה אפשרי. אפשרי, וצריך גם לדעתי לגייס עוד חברי כנסת שהם מהאופוזיציה, כמו חברת הכנסת אורלי לוי או טיבייב, שהם אין להם מחויבויות פרסונליות, ולראות איך כן מנהלים את הדברים בצורה טובה.
מה, יכול להיות עכשיו כשליברמן לא בסביבה, שאורלי לוי תחזור?
הכל יכול להיות, הכל פתוח, אתה יודע. בהקשר הזה, יכולה להצטרף לקואליציה, לא צריכה להיות לה בעיה עם זה, אבל נמתין ונראה מה יהיה.
אז אורלי לוי יכולה להצטרף, אבל יכול להיות שאתם גם פונים לכמה מתוך ישראל ביתנו, ואולי אומרים להם, בואו תצטרפו, תקבלו, יש פה כמה תיקים פנויים שאפשר לקבל?
לא, אין פה מקח וממכר פרסונלי, יש פה עניין עקרוני, של הישארות את תום הקדנציה, למען הציבור הרחב, למען הרצון לשמור על יציבות שלטונית, למען האתגרים הביטחוניים שדיבר עליהם ראש הממשלה, וביחד אפשר לעשות את זה. צריך אין ספק גם את מצד כל אחד מחברי וחברות הקואליציה לקרוא למאמץ מוגבר לסייע ליושב ראש הקואליציה דודי אמצלם, שעושה עבודה מצוינת להצליח באתגר הלא פשוט הזה, ואני מאמינה שעם עבודה נכונה זה אפשרי. לא אופטימלי, לא אופטימלי, אבל אפשרי בהחלט. אני באמת מברכת את השר בנט והשרה הילד על כך שהם השכילו בעת הזו להשאיר את כל השיקולים בצד ולראות את טובת הכלל, ובאמת שר כוח על כך.
טוב, הם חטפו על הנאום של בנט מראש הממשלה, זה לא מי יודע מה נעים. חטפו ביקורת.
תראה, אין ספק שאם הם היו מפילים ממשלת ימין בשביל רצון לקבל תפקיד כזה או אחר, אז הציבור גם לא היה תומך בהם. אני חושבת שהבהירות הזאת הייתה גם בעבורם, ומה זה כבר משנה? העיקר שכולם ביחד עכשיו, וצריך לראות איך צולחים את המערכה הזו.
כן. אוקיי, עכשיו נעבור לעניין שלשמו התכנסנו, אז בשבוע הבא אתם תציינו בפעם הרביעית את היום המיוחד לציון היציאה והגירוש של יהודי ארצות ערב ואיראן. ואני רוצה לשאול אותך, האם לתחושתך, בעקבות הפעילות של השנים האחרונות, מתחולל איזשהו שינוי? האם באמת הסיפור שלא סופר במשך עשרות שנים, מתחיל להיות מוכר לדור הצעיר, אולי בכלל לאזרחים?
בוא נאמר שאתה תסכים איתי שמאז שלקחתי על עצמי לטפל בנושא הזה, אנחנו רואים שינויים מרחיקי לכת גם במערכת החינוך. אני העליתי את זה בישיבת ממשלה לפני 4 שנים, ואז שר החינוך הרים את הכפפה והקים את ועדת ביטון, וכבר השנה תלמידים במדינת ישראל כבר למדו בבחינות וגם נבחנו על הסיפור של היהודים ממדינות ערב איראן, עדות המזרח, על היופי שבסיפור השלם. אני רואה בזה ממש חלק מתוך הסיפור היהודי השלם, הוא בא לידי ביטוי בהרבה מאוד היבטים אצלי, גם מן הצד האחד על כל קהילות ישראל באשר הן, וגם על כל סוגי התיישבות באשר הם. אני עושה פרויקט תיעוד שבו הסיפורים הללו מתועדים על ידי אנשים מקצועיים שבאים ומטמיעים את הסיפור הזה בעבור כולם, וזה יהיה פתוח גם למחקר אקדמי לעתיד לבוא. יהיה ניתן יותר ויותר ללמוד את כל היופי של כל היהודים שהגיעו לארץ ישראל, איזו תרומה עצומה להפיכתה לארץ זבת חלב ודבש. הסיפור היהודי השלם, הזיכרון, זה משהו שהנחה את קהילות ישראל לדורותיהם במשך 2000 שנות גלות, בלי כל ההתפתחות הדיגיטלית, לשמר את היופי שביהדות ולעלות לארץ הקודש, לארץ ישראל, לארץ המובטחת. חושבת שהדברים הללו, כשאנחנו רואים אותם, זה נס גלוי לראות את הדבר הזה ואת הסיפור הזה. אנחנו חייבים לשמר לדורות הבאים ולספר את הסיפור הזה מכל קהילות ישראל. ויש לי את הזכות לציין את היום הזה פעם בשנה בכנס גדול, הוא מאוד מרשים. אני רוצה לומר לך שמדובר על מעל 8,000 אנשים שיגיעו לארנה ביום חמישי, ב-29 לחודש, ובשעה 20:00 בערב, ויהיה אירוע מרהיב שאותו תנחה רותם רבואב. יהיו בו אומנים ממיטב האומנים במדינת ישראל, שהם בעצם מייצגים את הקהילות הללו, את ריטה, את שירי מימון, את עידן המדי, את מרגו, ללילוזון, רגב עוד, זהב הבן ועוד ועוד. וגם בפן התרבותי מן הצד האחד, וגם בפן המהותי, התוכני, שבו אנחנו באים ומראים את היופי שבעצם מדינת ישראל, על כל המגוון הרחב שבה, על כל המצב שבו כל יהודי העולם הגיעו לארץ ישראל, חלמו עליה במשך כל השנים, מה הסיפור, איך הם הגיעו, מה התרומה שלהם הייתה באותן מדינות, ואת התרומה העצומה שלהם להקמתה של מדינת ישראל.
אז ישנה איזושהי אמירה, והיא מאוד מאוד מחרצת בחודשים האחרונים, על העלמת הסיפור הציוני של תושבי עיירות הפיתוח. ואני רוצה
לשאול, תראה, אני שמחה שכל בעצם מה שקרה זה שכל המשרדים התעוררו, ואתה רואה כל משרד נותן את הנדבך שלו להעצמת הנושא, וזה דבר מבורך בעיניי. אני פניתי גם בנושא של עוזי משולם לנשיא על מנת שיחנון אותו, כדי שיהיה ניתן בדיעבד לבוא ולקדם גם כן את המורשת שלו ואת המאבק שלו הצודק לחשיפת הסיפור של חטיפת יהודי תימן והבלקן. אנחנו רואים את נורית קורן, חברת הכנסת, עבודה ברוכה וטובה שהיא עושה גם בתחום הזה, שמקבל יותר לגיטימיות. אנחנו רואים את הסיפורים על הפרהוד.
אגב, הסיפור הזה של הרב עוזי משולם, התחלת לקבל איזושהי תשובה, כיוונים של תשובה? את יודעת מתי תקבלי תשובה?
אני מאמינה שתראה, מדובר פה בתקדים שאני מאמינה שאנחנו נצליח לממש אותו כאן במדינת ישראל. הוא היה כבר במקומות אחרים בעולם. הנושא של חנינה, ואני כמשפטנית גם עם שני תארים במשפטים, אומרת לך שהיופי שבסמכות החנינה לנשיא זה לעשות צדק, לתקן עוולות, להסתכל על המכלול ולא רק על הפן הראייתי הצער במערכת שיפוטית. ועל כן אני מאמינה שכן נענה בחיוב מצד הנשיא כדי לעשות את הצדק המתבקש, שכבר המכלול שלו מקבל אותו כבר בהחלטות ממשלה שמקבלות את ביטויין בממשלה, בחקיקה, ואלה דברים שצריך לעשות איתן צדק. וגם אני מאמינה שכל העם שלנו צריך להיות מודע לכל מה שעברו כל קהילות ישראל ושרדו למרות הכל את היהדות שלהם בגולה, אם זה הפרוד בעיראק, אם זה הג'אדו בלוב, אם זה כל נושא הידע של כל החכמים שהיו שם, גם בג'רבה, כל נושא הקוטה, הדברים שהאינפורמציה הזאת צריכה להיות פתוחה בעיני כל, ידע הוא כוח, הוא מראה את העוצמות, זה מרתק. תקשיב, אני רוצה לומר לך שאני בעצמי,
לא את המבוגרים שכואבים אולי,
אני רוצה לומר לך, אני אומרת לך, זה פשוט מדהים, אתה קורא ולא מאמין, וזה פשוט לראות. יש היום גם הרבה ספרים שנכתבים, אני הקמתי את הנושא הזה של כל ההיבט של פרס ראש הממשלה לעידוד המחקר בנושא, ואתה רואה שם דברים שאתה אומר, תקשיב, זו בורות לשמה לא להיות מודעים להם, וזה דבר מבורך. וכל הסיפור של יהדות המזרח והתרומה העצומה שלה היא חשובה גם כן להיות חלק מהסיפור השלם של העם היהודי בתולדות עם ישראל, ואנחנו מתקנים את העוולות. עדיין יש יהודים לשמחתי בגיל השלישי שהם מספרים את הסיפורים, שאתה שומע אותם, רואה את כל התרומה ואת כל מה שהם עברו, גם את הרדיפה, גם את ההתנכלות, גם את הגירוש, גם יציאה על בסיס ציוני בלבד, עם תנועות הנוער הציוני שהגיעו לארץ ישראל, וזה פשוט מדהים, מחמם את הלב לשמוע את הסיפורים של הקהילות המפוארות שלנו, וזה דבר שהיה צריך לעשות מזמן, אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא.
למסעות לפולין מייחסים חשיבות מאוד מאוד גדולה בהנחלת המורשת של הקהילות שנספו בשואה. יש איזה משהו שאפשר לייצר במקביל לאותם מסעות כדי שייצר את אותו כוח של חשיפה של הנוער לסיפורים האלה? בהיקף הזה?
בעיקרון הנושא נבחן בוועדת ביטון. צריך לראות את הדברים לעומק ולראות אם יש באמת יכולת למקד באופן ממוקד את הדרישה הזו להוציא משלחות. אני חושבת שלא כל דבר הוא מצריך, אתה יודע, הלימה בין סגנונות. להגיע לפולין זה דבר שהוא חשוב לדעתי לכל אזרח במדינת ישראל, ואני גם חושבת שצריך להרחיב את היריעה, את הסיפורים של הקהילות, ופחות פחות קל להגיע גם למקומות כמו לטוניס או ללוב, או בהחלט, או לעיראק, כאילו מרבית המדינות אין לך יכולת גם אם אתה רוצה, אבל בעידן דיגיטלי אפשר יותר להתמקד בהעברת המידע בוויזואל, ועל זה אנחנו, את הדברים הלכו בחנים בהחלט.
איפה זה נמצא? המידע הזה שאתם אוספים ומצלמים ומתעדים, סתם בן אדם פשוט, איך הוא מתקשר עם החומרים האלה?
אז ראשית, אנחנו עכשיו עושים את כל המידע. אני בחזון שלי רואה הקמה של מרכז מורשת גדול שירכז בתוכו את כל המידע והאינפורמציה, ואז יהיה ניתן שהוא יהיה נגיש ובאונליין. אנחנו גם עכשיו פותחים את האפליקציה שהיא בכל בית יהיה ניתן לבוא לצלם ולתעד את הסיפורים של הסבים והסבתות ולהפיץ את זה, ואנחנו נדאג שכל המידע הזה יהיה זמין ונגיש בפלטפורמות שאנחנו נותנים את דעתנו עליהם. נכון להם זה ביוטיוב, אבל זה יהיו עוד במקורות נוספים מרוכזים, וחלק מהמרכיבים זה כמו שאמרתי שיהיה מרכז שבו כל שואי עולם שהגיעו למדינת ישראל יצטרכו להגיע אליו ולראות את הסיפור המופלא שבו קהילות ישראל שהיו במדינות ערב, היום כמעט ואין בכלל יהודים שם, להראות את התרומה של היהודים שם למדינות הללו, לראות איך הם פה בארץ ישראל, גם חלקם כפליטים. אני לדוגמה אחרות את אמא שלי ואת אבא שלי, אבא שלי עלה מתימן בגיל 10, אמא שלי עלתה מלוב בגיל 6-7, ואיך הם הגיעו לארץ ישראל בתור פליטים, אבל הבת שלהם היא כבר שרה במדינת ישראל, וגם את היכולת לקלוט את האזרחים, לראות גם את העומדן של הרכוש שאנחנו עמלים עליו כבר מעל שנה וחצי, ובקרוב מאוד כבר יהיה לנו את המידע לגבי כל יש לנו כבר של מספר, ואנחנו נדע את הכל בקרוב ונוכל להציג את זה במלואו ולבוא גם בדרישות מותאמות יש הרבה עבודה, יש הרבה דברים שאנחנו עושים.
הנושא הזה של אומדן הרכוש, בשעתו, השר דאז, רפי איתן, דיבר על זה שעמלים על איסוף האומדן, כדי שיבוא יום וידברו על הפליטים הפלסטינים, יהיה אפשר לדבר על הפליטות היהודית.
אני לא חושבת שזה אני לא חושבת שזה מחויב המציאות רק סביב זה. ודאי אם ידברו על זה, אז גם ידברו על זה, אבל זה לא תלוי, תלוי דיבור על פליטות פלסטינאית שכמעט ולא נותרה.
עד כמה אנחנו קרובים לקבל באמת אומדן מסודר?
ממש קרובים. עד מעט בקרוב מאוד 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 יהיו בשורות מאוד טובות של מקצוענות לשמה בקביעת אומדן שאף אחד לא יוכל לערער עליו.
יפה, אז יום חמישי הבא זה היום שבו יצוין
נכון.
זיכרונם של הקהילות הללו ותרומתם של היוצאים משם.
נכון, אני חייבת לציין שהגדלנו את כמות האנשים, שנה שעברה זה היה בבנייני האומה, השנה כבר ראינו את הרצון ואת ההיענות וכבר הגענו לרשימה של אנשים שמדברת על כבר מעל 8,000 איש, זה בהחלט מבורך.
יפה, גילה גמליאל, השרה לשוויון חברתי, אנחנו נאחל לך הרבה מאוד הצלחה.
תודה רבה.
תודה,
כל טוב שיהיה. ביי לראות.
בתשובה שהגיעה לתנועה למשילות ודמוקרטיה, נקבע שעל מנת לקבל את פרטי היומנים של המשנים ליועץ המשפטי לממשלה, כל הלוז וכל מה שראינו שעורר שערה לא מבוטלת כשהיה מדובר בלוזים של הפוליטיקאים, כדי לקבל את זה, התנועה תצטרך לשלם 6,180 שקלים. שלום, אנחנו רואים למנהל התנועה, יהודה אמרני, שלום לך.
שלום וברכה.
לפני שנדבר על המחיר ואיך מגיעים בדיוק לסכום הזה, מה נרוויח מהיומנים האלה?
יש הנחיה מפורשת של היועץ המשפטי לממשלה ששרים צריכים, שרים וראש ממשלה צריכים לפרסם לציבור את היומנים שלהם, וזה כדי לפחות מה שעומד מאחורי, ההיגיון שעומד מאחורי הקביעה הזו של היועץ המשפטי לממשלה, זה שצריך להיות שקופי ציבור ולראות האם אולי יש עניינים של ניגוד עניינים שחשוב שהציבור ידע.
רק שמאזיננו יבינו, כשמדובר ביומנים, לא מדובר ביומני הזיכרונות של חבר כנסת מסוים, על החלון ישבתי וזיכרון לעצמי כתבתי, אלא מדובר בלוח הזמנים. לוח הזמנים, כן.
בדיוק, לוח הזמנים היומי, ובעצם האינטרס או הרצון לחשוף את היומנים של אותם שרים, זה כדי שיהיה שקוף לציבור, שיוכל לראות, לבקר ולפקח אחרי פעולות נבחרי הציבור שלנו. ומה שאנחנו בתנועה למשילות ודמוקרטיה עשינו כבר אז לפני שנתיים, כשהראינו את הכפפה, דרשנו אותו דבר גם משופטי בית המשפט העליון, וגם מהיועץ המשפטי לממשלה דאז ויינשטיין שהיה עוד בתפקיד, וגם מהמשנים שלו. אנחנו אז נתקלנו בקושי גדול, זה היה פעם ראשונה שהשופטים בעצם קיבלו לידיהם וגם היועמ"שים קיבלו את הדרישה הזו, הם היו מאוד מופתעים, לא ידעו איך להגיב לה. לבסוף הם, השופטים דרשו 18,000 שקלים והיועצים המשפטיים גם דרשו סכום לא מבוטל, במטרה בעצם להקשות עלינו. אנחנו גייסנו בעזרת הציבור את הסכום הזה, העברנו אותו לבית המשפט העליון וקיבלנו בסופו של דבר את היומנים בשנה תמימה. עכשיו, כאשר אנחנו ביקשנו שוב, חלפה שנה, ביקשנו את לוח הזמנים לשנה הזו שחלפה.
רגע, לפני שאתה עובר לפרק הנוכחי של הבקשה, גיליתם שם משהו או שבעצם באמת הכל בסדר, הכל נפלא, פגישות קפה, פגישות קפה והכל בסדר?
בנוגע לשופטים גילינו דברים חמורים. למשל, התגלה שהשופטת אסתר חיות, כתוארה אז, לפני שהיא מונתה להיות נשיאת בית המשפט העליון, פשוט עברה על החוק כאשר היא השתתפה בתאום ישיבות, ישיבות שנועדו לתאם עמדות בין שופטי העליון לפני ישיבות ועדה לבחירת שופטים. החוק מחייב את נציגי השופטים שנמצאים בוועדה לא לפעול מכוח המוסד ממנו הם מגיעים, כלומר הם לא פועלים בתור אנשי בית המשפט העליון, אלא הם פועלים כאנשים יחידים ופרטיים שהגיעו ולא מטעם המוסד. זה לא הפריע לשופטים שיושבים בוועדה לתאים עמדות עם אסתר חיות, שזה ממש לפחות לפי ספר החוקים זה עבירה על החוק. זה דבר נוסף שעלה. אנחנו יודעים גם שחלק מה...
רגע, פוס, עוד פעם אני עוצר אותך, אני עוצר את סחף הדיבור. מה עשיתם עם הדבר הזה? נשיאת העליון עוברת על החוק. מה יצא עם הסיפור?
פנינו בתלונה, התלונה הזו לא טופלה, קראנו גם לכל הנוגעים בדבר לטפל, אבל לפחות לי לא ידוע שנעשה משהו בעניין. הם נשקת רפייה, סר חיות, הם אמרו שנתנו איזה הסבר ככה פטלטל למה שהם חושבים שנעשה שם ולמה זה בסדר, אבל חשוב שהציבור ידע ויכיר את הדברים האלה, ולכן יש חשיבות גבוהה לחשוף את לחשוף את אותם יומנים.
תן לי עוד דוגמה שמצאתם ביומנים האלה.
זהו, יש דוגמאות שהן יותר ניסיות, כלומר, אנחנו יודעים על עורכי דין שנחשפו ליומנים, פורסמו ועדיין מפורסמים באתר שלנו, ומצאו את סדר הדברים, סדר זמנים שקרו דברים עם שופטים מסוימים, והם על בסיס זה נחשפו למספר עוולות, מספר בעיות, חלקם גם פורסמו בתקשורת בכל מיני צורות שונות ודרכים שונות, והם בעצם הגיעו מהיומנים שהצלחנו לחשוף ולפרסם, כך שמבחינתנו המטרה הושגה, ובעצם אמירה ששר, בטח ראש ממשלה, לא הם אלה שצריכים למסור מידע קבוע כחשודים לציבור, אלא הפוך, אם יש מישהו שהוא פועל במסתרים ופועל בצורה לא שקופה כלפי הציבור וגם לא עומד לבחירת הציבור, הוא בוודאי צריך למסור עוד קודם לנבחר הציבור את המידע הזה שהוא עצמו דורש מנבחר הציבור. אם אתה ואני לא מרוצים מחר מראש ממשלה, לא אכפת לנו מלוח הזמנים שלו או מהשרים, אנחנו מחר נצביע עבור שרים אחרים. אם הפקידים לא מוצא, העבודה שלהם לא מוצא לחד בעינינו, אין לנו שום דרך להדיח אותם, להחליף אותם או לפקח עליהם ולמתוח עליהם ביקורת. ולכן החשיפה של היומנים נכונה בהרבה כאשר יורדת לשופטים ופקידים.
אתה אומר, בוודאי שאם חברי כנסת ושרים צריכים לחשוף, בוודאי ששופטים ויועמ"שים צריכים לעשות את זה. עכשיו בוא נעבור לבקשה הנוכחית. קודם כל, למה זה היה פתוח רק לשנה? מה העניין?
אנחנו לא רצינו להכביד על המערכת, ראינו שגם ככה הנושא כבד להם, רק על שנה הם ביקשו השופטים 18,000 שקלים עבור 15 שופטים, היועצים המשפטיים גם כמה אלפים עבור כ6 משנים ליועמ"ש, אמרנו אנחנו לא רוצים לקחת, להתפרץ פה יותר מדי על 7 שנים אחורה, תחמנו את זה לשנה. כדי שלא יהיה הסברים ותירוצים למה לא מביאים או למה מעכבים. תחמנו לשנה, זה היה אולי לשנה וכמה חודשים ספורים, ופשוט אמרנו שאנחנו הולכים על נתח הזמנים הזה, ועכשיו כל שנה אנחנו מבקשים מחדש את בקשת היומנים, כאשר אנחנו רוצים לשפוך אור ולהעביר את אור הזרקורים גם למקומות האלה, ששם נקבעים ונחתכים דברים משמעותיים, המשנים, ליועץ המשפטי לממשלה, ובטח השופטים עוסקים בדברים גורליים וגורליים מאוד שמשפיעים על עיצוב מדיניות המדינה והממשלה והפעולות שלה, ולכן חשוב שהציבור ידע מה קורה שם.
ואז אתם מבקשים את הלוז האחרון של השנה האחרונה, ואתם מקבלים את התשובה הזאת, 6,180 שקלים.
נכון, 6,180 שקלים, כלומר... אנשי משרד המשפטים ממשיכים לנקוט באותה הדרך ולנסות לחסום אותנו ולנסות לחסום את הציבור ממידע שהיועץ המשפטי לממשלה עצמו, כפי שאמרנו, מחייב את השרים לחשוף ולא מחייב אותו, לא מחייב את הציבור בתשלום, ואנחנו יכולים להצטער על זה, אנחנו עדיין לא יודעים ככה אם נצליח לגייס את הסכום, הסכום לא מבוטל.
הסכום הוא לא בעננים. מעבר לזה שסביר להניח שאם היו רוצים להקשות עליכם, לא היו אומרים לכם 6,180, היו אומרים לכם 61,800, אבל מעבר לזה, יש גם פירוט, זאת אומרת, אתם מגיעים כפול 30 שקל לשעה, מגיעים כך וכך, ועושים את החישוב ומגיעים לסכום הזה. זה לא איזה משהו שככה ממוחו הקודח של מישהו.
נכון, הם יושבים ומביאים איזשהו חישוב ותחשיב שצריכים לעבור על זה וכך וכך שעות לפי כל משנה, ומגיעים בסוף ל-6,000 שקלים. אבל שמעון, בסוף הציבור הזה צריך להיות נגיש. ומי שהחליט שהוא צריך להיות נגיש לציבור, זה לא אני ולא אתה ולא אף אחד מהמאזינים שלנו, זה היועץ המשפטי לממשלה, הנחיית יועץ מפורשת, שמחייבת את השרים ובגלל זה הם גם חושפים את היומנים שלהם. ועל אותה דרישה, אותו נושא, לבוא ולהכביד על הציבור למעלה מ-6,000 שקלים לשלם, זה פשוט חסם, איך שלא תעשה את החישוב, חסם בפני מידע. עכשיו בוא נאמר את האמת, היומנים האלה גלויים ונמצאים, גלויים כמובן למנשי משרד המשפטים, נמצאים על אקסלים מסודרים, נמצאים כבר בטבלאות, מה שצריך לעשות זה פשוט לעבור ולהשחיל דברים פרטיים. ככל שכל הדברים הללו לוקחים כל כך הרבה זמן של, שנעמד ב-6,000 שקלים, תרשה לי שימון קצת לפקפק בעובדה שהתשלום נעשה אך ורק לצורך המעבר על היומנים ולא כדי לחסום אותנו. עובדה ששרים לא מבקשים תשלום, ראש ממשלה לא מבקש תשלום למרות שיש לו דברים רגישים בהרבה והוא צריך לעבור על הרבה יותר דברים כדי להשאיר ולהשקיע. המסר היחיד הוא שפשוט מנסים לחסום אותנו. צריך להיות לגיטימי, לא לפי עמות המידה שלנו, לפי עמידות המידה של היועץ.
אגב, פשוט שנבין את הפרוצדורה לפני שאתה עוזב אותנו לענייניך, כשאתה אומר לנו שהם צריכים להקצות מישהו שישב על היומנים, למה צריך להקצות? זה היומנים, הנה, לחיצה, אנטר, תסתכלו, הם צריכים להסתיר שם משהו, לעמם דברים, בשביל מה צריך מישהו לשבת בכלל?
יש דברים שהם לא חייבים למסור, כמו למשל מידע פרטי. כלומר, אם למישהו יש פגישה עם אדם שהוא צד ג'ימל, לרוב, בוא נאמר, הוא לא חייב למסור, ויכול להיות שגם יש פגישות אישיות, מישהו נוסע לרופא שיניים או לארוחת צהריים או לפגישה אישית עם מאן דהוא, זה משהו שהם לא צריכים למסור, ולגיטימי שהם ישחירו. אנחנו לא מחפשים את המידע הזה הצהוב, אולי מעניין ורחילותי. אנחנו רוצים לדעת מה הם עושים בזמן עבודתם, עם מי הם יושבים, עם מי הם מדברים. אגב, אתמול קיבלנו את היומנים של מבקר המדינה, היועץ המשפטי של לשכת מבקר המדינה, וגם מנכ״ל משרד המבקר, אנחנו עוד עוברים עליהם ככה בימים הקרובים, נראה מה אפשר למצוא שם, וכמובן מיד נעלה את זה לפרסום הציבור. ככל שתהיה שקיפות, ככל שהסטנדרטים, וזה לדעתי הנושא הכי חשוב כאן, ככל שהסטנדרטים שהפקידים והיועצים המשפטיים והשופטים שהם דורשים את אותם סטנדרטים משרים, מבחרי ציבור, ידרשו מעצמם, אני חושב שהמצב שלנו יהיה הרבה יותר טוב, היום אנחנו מאוד רחוקים משם.
יהודה אמרני, מנהל התנועה למשילות ודמוקרטיה, תודה רבה לך, יום טוב.
תודה, יום טוב. שלום.
כעת אנחנו רואים שלום לישראל בן פזי, מנכ״ל זהות, שלום לך.
שלום וברכה.
אתם בעצם מתחילים היום ברחבי הארץ שורת אירועים לקראת יום ההוקרה לפצועי צה״ל ופעולות האיבה. זה מתחיל בצעדות, יעבור לצליחה של הכינרת והלאה, נכון?
נכון מאוד. יום ההוקרה בעצם חל השנה ביום ראשון, יודעים בכסלב, זה התאריך העברי של כ"ט בנובמבר. ובמועד הזה בחרה מדינת ישראל לציין את יום ההוקרה, מועד שבעצם מסמל את הזיקה בין נסיבות פציעתם של האזרחים לתקומת המדינה, ואנחנו כבר מהיום מתחילים את כל האירועים שאנחנו מסיקים סביב יום ההוקרה. מדובר בצעדת צועדים ומצדיעים שקורית היום, 10,000 איש בשמונה מוקדים על שביל ישראל, בפעילויות בבתי הספר שבעצם קורות השבוע וגם במהלך שבוע הבא, תקסים ברשויות, בעיריות, צליחת הכינרת שדאגת, מיזם חותרים ומוכרים בעצם שבו אנחנו צורכים את הכינרת עם פצועי צהל, נפגעי פעולות איבה והנבחרת הפרלימפית של הפצועים. יש משלחות לחול שמחברות את הקהילויות היהודיות בחול ליום הזה, ועוד ועוד.
ואם אני מבין נכון, בצעדות הללו שמתקיימות היום, זה נעשה יחד עם פצועים שבעצם מספרים על מה שעבר עליהם.
נכון, נכון מאוד. בעצם בכל צעדה, דרך ההליכה בשביל ישראל, אנחנו רוצים לחבר את התלמידים, את בוגרי המכינות, חיילי צה"ל והמשטרה שצועדים איתנו, לערכים. ואנחנו עושים את זה דרך הסיפורים האישיים של הפצועים, שגם מספרים את הסיפור האישי שלהם, של הפציעה, אבל לא רק. הם בעצם מדברים על הערכים שהובילו אותם, אל אותו נקודות זמן שבסוף באמת הם נפצעו. אבל אנחנו לא מסתכלים על הפציעה כחזות הכל. יום ההוקרה הוא לא יום שבא רק לחבק, נקרא לזה במרכאות, אנשים מסכנים, אלא הוא בא לרומם ולהאדיר את ערכי הנתינה, המסירות והקרבה, שהובילו את האנשים להתגייס לשירות משמעותי, שהובילו את האנשים למקומות שבסופו של דבר בהם הם גם נפצעו.
ויש לזה לקוחות, יש לזה קליינטים לסחורה הזאת של ערכי מסירות והקרבה, ואני אומר את זה על רקע התחושה שהיום כדי להביא סיפור של מישהו אל התקשורת, אל קדמת הבמה, צריך לתאר עד כמה הוא מסכן והוא מלל ונדכה ועברו עליו טראומות והוא כולו מתוסכל. אף אחד לא יכול היום לזכות לליטרת הפרסום בלי סיפור כזה. אפשר בדור כזה, באמירה חברתית כזאת, להביא ערכי מסירות והקרבה?
אני משוכנע שכן. קודם כל כי אנחנו מצליחים. בצעדה הזאת משתתפים כ-10,000 תלמידים ממערכת החינוך. משתתפים מתנדבים רבים מארגונים, ארגון נכי צה"ל וארגון נפגעי פעולות האיבה כמובן, קק"ל ששותפה איתנו, ועוד גופים כמו צה"ל, המשטרה כמובן. ובסופו של דבר אנחנו רואים שהדיבור בשטח, במיוחד בצעידה בשביל ישראל, הוא נוגע לאנשים, הוא נוגע בנקודות הפנימיות, הוא נוגע, הדיבור על ערכים, על מסירות הקרבה, הוא נוגע והוא מחבר את כולם. יכול להיות שבתקשורת זה מקבל קצת פחות ביטוי, יום ההוקרה, אבל הוא מיזם שהגיע מהעם. ממשלת ישראל אימצה אותו לפני 5 שנים, וקבע אותו כיום רשמי, שהממשלה מציינת אותו. אבל זה יום שנולד מיוזמות מקומיות, מהשטח, מהרצון שאנחנו לא נזכור את האנשים שמסרו את היקר להם מכל, רק ביום הזיכרון, שמתעסק באלו שאינם איתנו, אלא מתוך רצון להכיר ולהוקיר את האנשים שחיים איתנו, מתובבים איתנו, נושמים את אותו האוויר. ובעצם יכול להיות שבתקשורת זה באמת מקבל פחות חשיפה ופחות ביטוי, ובשביל להגיע לתקשורת צריך איזשהו סיפור של מסכנות, אבל בשביל לחנך ובשביל להצמיח דור שגדל על ערכי הנתינה והמסירות, אנחנו צריכים את אותם דיבורים שהם יהיו בקשר בלתי אמצעי עם הילדים.
תאמר לי, אוקיי, זה בכל זה בהחלט דברים נכבדים ונחמדים. השאלה אם זה מה שזקוקים לו הפצועים עצמם. אתם כשאתם באים להכין יום שכזה, אתם באים בשיח גם איתם. מה הם אומרים לכם? הם, הרי אנחנו שומעים אותם לא פעם מגיעים גם לוועדות בכנסת, והם מלינים על יחס מזלזל ועל חוסר גיבוי כלכלי שנותן להם להתמודד לבד עם המציאות המורכבת. הם באמת זקוקים לחיבוק החברתי הזה?
אני חושב שזה שני דברים שמשלימים אחד את השני. מצד אחד המדינה צריכה לעשות את אשר מוטל עליה, לדאוג לביטחון התעסוקתי של הפצועים, לדאוג לתהליכי השיקום והריפוי שלהם, וזה באמת תפקיד הרשויות והמדינה. תפקיד החברה הוא לתת חיבוק חזק חזק לפצועים, למשפחות שלהם, שהרבה פעמים הם גם משלמות מחיר אישי יקר מאוד, כי זה תפקידה של חברה. החברה בסוף היא לא יכולה לרפא כל אחד, והיא לא יכולה לדאוג למצבו הכלכלי של כל אחד, ובשביל זה שביטוח לאומי, רשויות ומדינה, החברה היא כן יכולה לתת את היחס, והסולידריות החברתית זה בסיס חוסנה של מדינת ישראל, וזה תפקידה של חברה.
אז אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת ככה אולי לקראת סיום. כאשר מקיימים יום כזה, אני חייב לומר שכשמסתכלים על כלי התקשורת לא רואים איזושהי נהייה גדולה כדי לסקר את היום הזה. אולי זה נובע מתוך סימן השאלה שמוצב בתקשורת ובחברה ובתרבות שלנו על כל נושא ההקרבה, על כל... אתה שם היום פצוע, ויש כאלה שאפילו אומרים בבוטות, אז בואו נצטט אותם בקצרה ונמשיך הלאה. פריירים, יש כאלה שאומרים גם ככה, איך אפשר לתת, לבוא על מצע חברתי ותודעתי כזה, עם מסרים כל כך ציוניים וערכיים שאתה מדבר עליהם?
קודם כל, אני חייב לציין שאנחנו לא נתקלים בקושי שאתה מדבר עליו. אנחנו מקבלים ליום הזה, אתה תראה במהלך הימים הקרובים, חשיפה תקשורתית יפה, כי בסוף החברה על שלל גווניה מחבקת את פצועי צהל, פצועי נפגעי פעולות האיבה, זה קונצנזוס בחברה הישראלית. אני חושב שהמילים ציונות וערכים זה לא מילים זרות לאף מגזר ואף חלק בחברה הישראלית. ולכן אנחנו גם רואים שהיום הזה כל מי שנוגע בו מרוויח, כל מי שמשתתף בו יוצא נשכר. הנתינה ליום הזה והחיבור ליום הזה מעצימים ומגדילים את כל השותפים הרבים שמשתתפים ביום הזה. אני ממש לא מרגיש שזה שהוא, נגיד שלא נתקלתי מעולם במישהו שאמר פריירים, או מישהו שאמר לא צריך את היום הזה, לא צריך להגדיל ולהוקיר את הפצועים. הפוך, אני מרגיש רתימה מאוד גדולה של כלל החברה ליום הזה.
יפה, אז טוב, קודם כל זה אומר שאתה נמצא בחברה ערכית, ואתה אותם אוזניים מלשמוע קולות סוררים ומעקשים בדרך, וזה חשוב מאוד כדי להגיע גבוה. ישראל בן פזי, מנכ"ל זהות, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה, תודה, יום טוב.
בהצלחה, שלום. עד כאן, יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה, לשרה לשוויון חברתי, השרה גילה גמליאל, ליושבת ראש סיעת הבית היהודי, שולי מועלם רפאלי, לרב יעקב מדן, לישראל בן פזים, ליהודה אמרני, לכם על ההזנה, עשו בחלמים טובים, בשורות טובות, להשתמע. We'll be right back.